שלום ניב.
שלום עוז.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט. מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אתכם לשינויים העצומים שקורים סביבכם בכל התחומים, הטכנולוגיים, החברתיים, הפסיכולוגיים, שינויים שמעצבים את העתיד שלנו. והיום, בטוחים בעתיד, על עתיד עולם ההבטחה.
עוזי, אתה יודע, לפחות בעולם הזה שלפני קורונה, בוא נדבר. אני ואתה, אנחנו טסים הרבה, נכון? טסים לא מעט לחול, מרצים בחול, חופשות. ותמיד האירוע הזה של שדה תעופה נראה לי קצת ביזרי. כאילו איך בעולם שבו יש סמארטפונים ויש הכל, אני ואתה עדיין עומדים, צריכים להגיע שעתיים לפני, עומדים באותו תור כמו לפני 20 שנה, טסים. כאילו הכל נראה לי, הבידוק הוא אותו מכשיר שאני זוכר מלפני 20 שנה. כאילו איך יכול להיות שבסוף העולם הזה של שדה תעופה, כמו מיקרוקוסמוס, תחזור 30 שנה אחורה, תכלס נראה אותו דבר.
כן, אני אגיד לך שגם אחד הדברים הכי מעצבנים, שהרבה דברים בשדות תעופה, הם דברים שאין להם שום תוקף מבחינת יעילות. אתה יודע, המון צעדים של, לא
לזרוק
יודע,
לזרוק לך את הדאודורנט.
כן, להוריד נעליים, או כל מיני, להשתיל לוטננטס על מטוס, שמישהו שיושב, ואם יהיה אירוע, הוא... זה כל מיני צעדים שכשאתה בודק אותם סטטיסטית, אתה אומר...
זה טוב להוליווד, אגב, כאלה שעושה סרט על המרשל אווירי 3.
כן, שפתאום קופץ תוך כדי וכל מיני כאלה.
הוא היה שיקור לפני זה ולא האמינו בו.
אבל אז הוא הציל את הטיסה ומאבק אימי מדהים עם כדור אחד שהורג 10 טרוריסטים ביד אחת. אבל מדהים כמה התחום הזה גם בהרבה מקרים לא עובד עם דברים מבוססים, כשיש דברים מבוססים לעבוד איתם.
אני חושב שבאמת עולם ההבטחה הוא פשוט עולם שהוא מצד אחד, הטכנולוגיה מאפשרת המון דברים, מצד שני בהמון דברים הוא מאוד...
שרוי בעבר.
כן, עתידו כבר מאחוריו. אז בשביל זה בדיוק הבאנו את המומחה שלנו לעולם ההבטחה.
כדי שנעסוק בעתיד של ההבטחה ולא בעבר.
דדי חנוך, שלום דדי.
בוקר טוב.
מי שלא מכיר, דדי, מומחה הבטחה בתחום ביטחון המולדת, יזם, מרצה בכיר. עוד משהו ששכחתי, דדי.
יש הרבה, אבל זה מספיק לעכשיו.
אז דדי, התחושה שלנו נכונה. עולם הבטחה תקוע מאחורה, חוץ מאולי גופים ספציפיים, אני לא יודע, בשירותי הביטחון שלנו, שאולי הם מתקדמים.
אם התחושה הזאת קיימת, ואני שומע אותה די הרבה אצל אנשים שלא מגיעים מהעולם הזה, אז התחושה היא נכונה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, עולם ההבטחה מאוד קשה לו להתקדם קדימה אל העתיד. מאוד קשה לו להתקדם, מסיבות מאוד מאוד, אגב, לוגיות. בעיקר סיבות תקציב. זאת אומרת, הטכנולוגיה קיימת, המידע קיים, אנשים חכמים והייטקיסטים יש בכל מקום, ישראל היא מעצמת הייטק, אבל בשביל לרתום את הטכנולוגיות האלה לעולם ההבטחה, אתה צריך להקדיש לזה תקציב. ובתיעדוף התקציבי כנראה שבאיזשהו מקום, בחלק מהמקרים, מעדיפים להישען באמת על דברים מיושנים, על old school מה שנקרא, על פרמטרים שקשורים לכוח אדם בעיקר ופחות לטכנולוגיות, ולעבוד הרבה מאוד על ניהול סיכונים. וניהול סיכונים זה שם המשחק פה.
אנחנו מסתכל בעולם התעופה, בוא נתחיל איתו רגע. באמת, אתה אומר, יש אופציות אחרות מעבר לשעתיים האלה הרגילות שכולנו עושים ומכירים כבר 20 שנה?
יש הרבה אופציות, רק צריך לזכור כל הזמן מאיפה התחלנו. זאת אומרת, שאתה מסתכל על עולם ההבטחה בתעופה, אתה מסתכל על שנות ה-70, על רצף של פיגועים, על רצף של אירועי טרור, שיצר איזה צורך מסוים להבטח את הדבר הזה שנקרא תעופה, ומשם זה התחיל. עכשיו שהתחילו, מה עשו?
הראשון אגב היה ערפאת, נכון? הוא המציא את ה... היה הראשון שעשה חטיפת מטוס.
התחיל עוד ב-1930 עם פיגועים על מטוסים קטנים. כן, שאנחנו, זה לא בתודעה שלנו, אבל התודעה הגדולה התחילה באמת בשנות ה-70 שלקחו מטוסים שמכילים 150-200 אנשים, ושם הפכו אותם למגה פיגועים בזמנו. ואז עלה צורך, וברגע שעולה צורך, לא הייתה טכנולוגיה, השתמשו בכוח אדם. לקחו אנשים, הכשירו אותם, מאבטחים, לוחמים, שמו אותם בנקודות תורפה בשדות תעופה, ניסו לבדוק את הקהל נוסעים שמגיע, ולאט לאט התפתחו עם זה, ולאט לאט גם הכניסו טכנולוגיות. זאת אומרת, מסתכלים על שנות ה-80 וה-90, אז שערים לגילוי מתכות, כל מיני אמצעים לגילוי חומרי נפץ, המשיכו עם זה, הכניסו מכשירי סיטי, שזה היה, לקחו את זה מהעולם הרפואי, וזה היה באמת טכנולוגיה פורצת דרך בתחום ההבטחה. כל הדברים האלה
למעשה... כל הסורקים האלה שיש לנו בשדה תעופה, זה הכל טכנולוגיה של סיטי?
לא, את הסיטי אתה לא רואה בעין, הסיטי בדרך כלל משמש לבידוק של כבודה, והוא נמצא במעגלים יותר נסתרים. הבעיה של כל הדברים, כל הטכנולוגיות האלה, שהן טכנולוגיות גוזלות זמן, ודורשות הרבה מאוד לוגיסטיקה. ולמעשה זה הסיבה שאומרים לך להגיע מוקדם. כי אם אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, אוקיי, אני עם התיק יד שלי, אפשר לבדוק אותי באמת בעשר דקות, רבע שעה, ונגמר הסיפור. אבל כשאתה מסתכל על כל המערך שינוע, שיש מאחורי הקלעים של שדה תעופה.
אתה מתכוון למזוודות שאנחנו שמים
מזוודות וציוד וקרגו, שהיום בואו לא נשכח, חברות התעופה עושות את הכסף שלהם, לא מהנוסעים. עולם הקרגו, זה המשמעות. כל מטוס נוסעים, אם הוא לא מכיל קרגו, מטען, החברה מפסידה, החברה בהפסד.
אז כשאני נוסע מטוס נוסעים, איתי ביחד יש מטען.
יש לך כמה טונות של קרגו בבטן, למעט אולי חברות לוקוסט, שהוזילו למעשה את העלות שלהם בטיסה, על ידי זה שאתה כמעט ולא מקבל שום דבר, ולמעשה הן יכולות לממן את עצמם בלי קרגו. אבל חברות התעופה הגדולות, בעיקר הטרנס-אטלנטיות, מטיסות הרבה מאוד מטען בבטן המטוס. כל הדבר הזה למעשה מייצר, זה פלטפורמה מאוד מאוד מורכבת, וחברות התעופה ושדות התעופה אומרות לך, בוא תגיע שעתיים לפני, בשביל שאנחנו נוכל להבטיח שהמזוודה שלך תעשה את המסלול הזה של לנסוע בכל מקום בשדה, לעבור בדיקה, ולקחת לנו גם איזשהו זמן, אולי זמן היסטרי, הספר, שאם המזוודה לא נצטרך לפתוח, או שיש שם משהו זה, נוכל עדיין להעלות לך את זה למטוס. הבעיה הכי גדולה היום, דרך אגב, זה כמות כבודה או כמות מזוודות שנשארת מאחור. כולם מבינים, מהנוסע ועד למנהל חברות תעופה, שאם השאירו לך את המזוודה מאחור, למעשה איכות הטיול, הנסיעה, או בכלל כל הדבר הזה שנקרא חוויית טיור, נהרסה. לא משנה איזה פיצוי תקבל.
כן, אף אחד לא רוצה להגיע בלי הדברים שלו.
ברור, גם אם יקום לך פיצוי מלא, דולר לדולר, על מה שהיה לך במזוודה, החוויה היא חוויה גרועה.
אנחנו ישראלים, שני דולר לדולר.
כן.
אבל זה דבר שקורה יחסית הרבה?
זה קורה המון, זה קורה הרבה. בעיני חברות התעופה, זו תעופה יותר מדי, והתולדה של זה היא טכנולוגיה. זאת אומרת, זה נשמע קצת עקום, אבל אם אנחנו מסתכלים איפה שדות התעופה נמצאים היום, בהיבט של טכנולוגיה, בכל שדה תעופה היום שבוא נגיד מערבי, או מתיימר להיות מערבי ועומד בתקנים בינלאומיים, יש מערכת שלמה שמסיעה את המזוודה ללא מגע יד אדם, מעבירה אותו דרך מכשירי סיטי, משקפת, בודקת.
אז למה שילך לאיבוד?
שאלה מצוינת.
אני מבין אם יש גנבות. אתה מכיר את הסרט מתנה משמיים?
כן, כן, כן.
שמדבר על זה שהם העובדים גונבים כל פעם מזוודות מהקו.
תרף נגיע לעובדים, שזה באמת הבטן הרכה של כל שדות התעופה. אבל אם אנחנו מסתכלים על למה המזוודות נשארות מאחור, כי עדיין המערכות האלה הן מערכות אוטומטיות, אוטונומיות, והן תלויות באיכות המזוודה לצורך העניין, כי עדיין לא קבעו לך באיזה מזוודה אתה יכול לנסוע. אני חושב שזה יהיה השלב הבא, שיהיה תקן למזוודה. אתה תגיע למזוודה שנראית בדיוק כמו המזוודה אולי של החבר שלך, שהמזוודה הזאת יודעת לנסוע בתוך מסוע בלי להתקע. אנשים מגיעים היום עם כל מיני דברים פרוביזוריים, ועדיין לא הגבילו אותם. זאת אומרת, אתה יכול לראות נוסע שמגיע עם ארגז שקשור עם חבל, והארגז הזה הולך לטייל למטה על המסוע.
כן, אבל אני לא מצליח להבין. הרי טכנולוגית, יש לנו היום את הטכנולוגיה. נכון. על כל מזוודה שמגיעה לשדה תעופה, לשים צ'יפ קטן, מאותו רגע שדה תעופה, המחשב של שדה תעופה יודע בדיוק איפה המזוודה ממוקמת.
נכון.
אין מצב שאני אעלה לטיסה ולא כל המזוודות יהיו בול על המטוס. למה הדבר הזה לא קורה?
אז אני חושב שזה יהיה השלב הבא, שהמזוודות יהיו באמת, הצ'יפ לא יהיה כמו מדבקה ששמים לך. היום הרי מה קורה? אתה בא עושה צ'קין, והדלת הנחמדה מדביקה לך מדבקה שעליה יש את הברקוד, שאותו הסורקים קוראים בכל נקודה בשדה. אם הברקוד הזה נפל, או התקלף כי הוא נסע על המסוע, המזוודה שלך למעשה יוצאת הצידה למקום שנקרא כבודה חריגה. ושם אם רצה גורל ומישהו עבד מהר וייצר פלטפורמה של כן, לתקתק את הדברים במהירות, הוא גם טיפל במזוודה וזה עלה.
סליחה רגע, סליחה שאני יוצר הנקודה הזאת, פשוט אני באמת לא מצליח להבין. אוקיי, יש לנו צ'יפ כזה שנוסע, צ'יפ נטען, שאפשר להטעין אותו, הוא צ'יפ שיש לו שימוש חוזר, הוא לא חד פעמי. כלומר, גם אם קנייה כזאת עולה 100,000 שקל, בסדר? או 200,000 שקל, היא מחזירה את עצמה מאוד מאוד מהר, זה קנייה חד פעמית, או עם תחזוקה. הטכנולוגיות האלה קיימות, משתמשים בהן בכל מקום, אם תלך היום למשרד ראש הממשלה, שמים עליך צ'יפ קטן, שידעו איפה אתה נמצא בכל זמן. הטכנולוגיות האלה קיימות בחברות טכנולוגיה, או בחברות ביטחוניות, שגם שמים עליך צ'יפ, ויודעים איפה אתה נמצא בכל נקודה שאתה נמצא בתוך הארגון. ברגע שאתה משתמש בטכנולוגיה כזאת, שהיא מאוד לא יקרה, מאות אלפי שקלים, שאנחנו יודעים שזה בדיחה במונחי עלות הבטחה, איך הדבר הזה לא נמצא היום?
נגעת, אני חושב, בנקודה הכי משמעותית בתחום ההבטחה, וזה נושא התקציב. תמיד השמיכה קצרה מדי, תמיד יהיה קשה לממש את כל מעגלי ההבטחה שאתה רוצה לממש אותם, ונדרש פה איזשהו ניהול סיכון. כרגע עולם התעופה, עולם הבטחת התעופה, נמצא במקום שהטכנולוגיות כבר מוטמעות, הן קיימות. בשדות תעופה מסוימים, אגב, אתה יכול לראות טכנולוגיות מתקדמות ממש.
בואו תן לנו שנייה.
זהו, תן לנו כמה דוגמאות.
מה הטכנולוגיות הכי חדשות היום שאו כבר קיימות או הן באפייה שיאפשרו הבטחת המונים?
תראה, קודם כל, הבטחת המונים זה מושג שמי שיצליח, עוד לא פרצו אותו, מי שיצליח לפרוץ אותו, למעשה הוא, זה פריצת הדרך המשמעותית ביותר בשנים האחרונות. מה הכוונה? הכוונה היא שאתה יכול לגעת, מה זה בידוק המונים? זה לא לקחת בן אדם בן אדם ולבדוק אותו, אלא איזושהי מערכת שתוכל לקחת קבוצות של אנשים ולעשות עליהם איזושהי בדיקה, ולמעשה לייצר מה שנקרא בידוק המונים בטווח זמן קצר. למה זה לא? הטכנולוגיה אגב קיימת, משתמשים בה במקומות אחרים, אבל הפולסים שלה גדולים מדי. וכשאתה מסתכל על שדה תעופה, הפולס אומר שאתה צריך באיזשהו מקום לקחת הבן אדם, לבודד אותו בפולס ולעשות לו בדיקה נוספת. הדברים האלה, הבדיקות הנוספות, מייצרות עומס, מייצרות זמן ממושך שאתה צריך להיות בשדה. זה דבר אחד. דבר שני, אני חוזר ללואו-טק. בוא לא נשכח שבשדה תעופה, בוא נגיד בינוני, כמות העובדים שיש בו היא אדירה. מדובר על אלפי עובדים בכל זמן נתון, שעובדים האלה, אתה גם צריך לעשות עליהם איזשהו מעגל פיקוח. זאת אומרת, אם אני אקח אותך להייטק, הנושא עצמו עם המזוודה, עם הצ'יפים, עם מערכות המתוחכמות, שעובר את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, בסוף יש לך סבל, יש לך מלגזן, יש לך מתדלק של האנשים שהם נמצאים בשדה כל היום עם אישורי מעבר, וקשה מאוד לנטר לפקח עליהם. זאת אומרת, זה הבטן הרכה מצד אחד, ואנחנו יודעים גם להגיד שמודיעינית, גם ארגוני הטרור יודעים ומחפשים את הבטן הרכה. זאת אומרת, אם אתה שואל היום...
כן, כמה זה קל? כמה זה קל? עושים איזה עכשיו סבר, כאילו.
אם בכיסא שלי עכשיו יושב איזה ראש ארגון טרור ולא מומחה להבטחה, אלא הצד השני, אני אומר לך, אני לא מנסה לעבור שיקוף ובידוק. אני לא מחפש מנגנונים.
אני מחפש את הטכנאי, שיש לו נטיות שאני יכול לקחת אותם, או שאני יכול להיים עליו או לחטוף לו מישהו.
הבטן הרכה הזאת,
לא, מראש להשתיל אותו, למה? אני יכול מראש להשתיל אותו.
כמו מראש לקחת מישהו שהוא ינסה להתקבל לעבודה במקום הזה.
ינסה.
כן, כמו שבזמנו...
או לקחת בשדות תעופה, נגיד באירופה, מישהו שמזוהה עם איזשהו ארגון איסלאמי, לא בקטע של טרור, אלא הוא מתאסלם, שיש לנו איזו זיקה משותפת אידיאולוגית, ולהתחיל לעבוד עליו. הוא כבר בפנים, הוא כבר לא צריך לשתיל אותו, לא צריך להכניס אותו, הוא כבר עבר את כל המנגנונים, הוא בן אדם נורמטיבי, ומפה להתחיל לעבוד עליו.
כמו שהקובנים בזמנו הצליחו להכניס למערך המודיעין האמריקאי, סוכנת שלהם, כמו שניב תיאר, הם מראש שלחו אותה להתקבל למערך המודיעין.
בדיוק. אגב, כמו שכל ארגון ביון או מודיעין עושה, וכל מה שמוגדר יעד שלו, הוא מחפש בטן רכה, ומתחיל משם לעבוד.
אתה יודע, אתה מדבר על הבטן הרכה של, של, של אנשים, ושל זה שתמיד אני יכול להחדיר סוכן, ושאת האנשים האלה שקשה לי מאוד לפקח עליהם, ואלפי אנשים שמסתובבים בשדה תעופה גדול. אתה יכול להגיד לנו, לתת לנו תמונה באמת של מה הטכנולוגיות שהן היום חוד החנית בנושא של אבטחה?
יש קודם כל, טכנולוגיות קיימות זה דבר אחד, וטכנולוגיות בפיתוח זה דבר נוסף. אני יכול להגיד היום שחוד החנית דווקא זה דברים שנמצאים בפיתוח.
מה למשל?
אם ניקח את עולם המסחר האלקטרוני, אוקיי? נעתיק רגע את עולם המסחר האלקטרוני לעולם התעופה. הרי מה קורה היום שאתה נכנס לאתר כמו אמזון? הרי זה לא, הצרכן הפשוט חושב שהוא בכמה קליקים מגיע למוצר שלו, הוא לא מבין שמאחורי הקלעים יש מערכת שלמה סופר חכמה, סופר אינטליגנטית, ממוחשבת כמובן, שמנטרת כל פעולה, כל שנייה, כל זמן שהוא מתעכב על מוצר, שהוא בודק מוצר, שהוא מסתכל על מוצר, ומנתחת את הכל עם עשרות ומאות פרמטרים, על מנת לייצר לאמזון איזושהי תמונה של מה המוצרים המבוקשים, ומה אותך מעניין בתור לקוח, והפלא בפלא, כי אחרי זה בפייסבוק קופץ לך אותו מוצר שחיפשת.
אני רוצה לספר לכם, סתם, זה לא הנושא שלנו היום, אבל סתם על אמזון, זה פשוט מדהים בעיניי מה שאנשים לא יודעים. אמזון, הם אומרים לכל הריטיילרים, בואו תפרסמו אצלנו, תקראו אצלנו. מורת פי מסוים, כן? ואז נניח שיש לך מוצר, ואתה מוכר באמזון, אתה הופך באמת למיליונר, הם פלטפורמה מעולה כמובן. ואמזון, כמו שאתה אומר, הם יודעים הכל. הם רואים בדיוק מה הצרכן מחפש. הם יודעים גם איזה ביקורות ואיזה דברים טובים המוצר שלך עושה. הם נותנים לאיזשהו זמן. אם המוצר שלך הוא טוב והוא ויראלי, אז הם פשוט בונים אותו בעצמם עם השיפורים לפי ההערות של הצרכנים, ואתה פושט רגל. ומלא מהריטיילרים שנכנסו לאמזון, נתן להם בהתחלה כסף, ואז הוציא אותם מהשוק. בנתה מוצר יותר טוב, פרייבט לייבל, עם כל הדגשים של הצרכנים.
אף אחד לא הצליח עד היום להיאבק בזה. זאת אומרת, היו כמה יצרנים שניסו להתאגד, אבל היות ואמזון פלטפורמה כל כך חשובה לשיווק, אין לך דרך להילחם בדבר.
הם 40% מהשוק האמריקאי של הריטייל, כאילו, אין לך דרך להילחם.
ואמזון, אם אתה מסתכל מה הם עשו בשנתיים, שלוש האחרונות, הם לקחו את כל המוכרים הקטנים ופרקו אותם. זאת אומרת, אם אתה לא רואה היום פרטיים, למשל, שיכולים לקרוא באמזון, כמו באיביי, למשל. בסדר? לא רואים את זה. אז אם ניקח רגע את זה, וניקח את גוגל, למשל, שהרי כל קליק שאתה עושה במחשב, הוא מנותח. כל זמן שאתה נמצא באתר מסוים, הוא נספר. זאת אומרת, אתה לא סתם נמצא באתר מסוים, ואם סגרת אתר מסוים או לינק מסוים, סגרת אותו מהר, זה מראה שיש לך חוסר עניין. עכשיו, לאן אני חותר? קח את עולם התעופה, שאתה נכנס היום להזמין כרטיסים, ואם אנחנו מסתכלים על עולם העתיד, בעולם העתיד אין סוכנים שאתה בא למשרד כמו פעם ויושב...
כבר היום כמעט ואין סוכנים.
נכון, אבל עדיין הם קיימים. זה זמן, הם על זמן שאול, הם גם מבינים.
כל עולם התיווך בכלל.
נכון, היום חברות התעופה מייצרות אתרים מאוד מאוד מזמינים, ומאוד מאוד נוחים לפעולה, שבהם אתה יכול לסגור את כל חבילת התיאור שלך, מקצה לקצה, על הכיסא בבית. למעשה, אם אנחנו לוקחים את הפלטפורמה הזאת, ואנחנו מתחילים להבין שההבטחה היא לא מתחילה בשדה התעופה. ההבטחה מתחילה בבית בזמן הזמנת הכרטיס. בסדר? זאת אומרת, אם אני עכשיו אדם שרוצה להזמין חבילת תיאור לקיץ הבא, ואני יושב על אתר מסוים, כל הפעולות שאני עושה באתר, הן פעולות שאני יכול להגדיר בהן מה נחשב כאנומליה.
מה הנורמה, בדיוק.
מה אנומליה ומה לא. ואם אנחנו, ומה זאת אומרת אם אנחנו, המערכות היום מחפשות את האנומליות האלה.
תן לי דוגמה למשהו שיכול להחשיד. אם אני טרוריסט, למה שאני אזמין כרטיס אחרת?
אם אתה טרוריסט, כנראה שלא תזמין כרטיס שנה מראש. אוקיי? כנראה שסדר הפעולות שלך היא סדר פעולות מאוד מאוד טכני, שלא מתעניין עכשיו באוכל, ולא מתעניין עכשיו בהשכרת רכב, ולא מתעניין בכל מיני דברים שתייר ממוצע כן רוצה. זאת אומרת, הרעיון הוא לייצר, וזה כבר קיים דרך אגב, רק להלביש את זה על פלטפורמה של הבטחה. כלומר, אדם נורמטיבי לצורך העניין, תייר או איש עסקים, יש לו מאפיינים מאוד מאוד ברורים איך הוא עושה הזמנת כרטיסים. מה הוא מחפש, איזה מושב הוא מחפש, מקום לרגליים, לא מקום לרגליים, איזה סוג אוכל הוא בוחר, האם הוא משדרג או לא משדרג, אוקיי? והרעיון לקחת את כל הדברים האלה ולייצר מהם איזושהי פלטפורמה שיודעת להגיד לך מה נחשב כאנומליה. ברגע שאני מוצא לך X אנומליות, זה אומר שאתה כבר מסומן...
שם לך דגל.
אתה כבר מסומן, בדיוק יש לך איזה דגלון, והדגלון הזה אני אחפש אותו ברגע שתגיע לשדה. עכשיו, איפה אני משלים את זה? אני משלים את זה עם תיעוד ביומטרי, אוקיי? ואני משלים את זה עם מערכות חכמות בשדה שיודעות להציף שרגע, יש לי פה, הדגלון הגיע. ברגע שהדגלון הגיע, אני יודע לשלוף אותו החוצה,
באופן ספציפי
אותו. ואותו, כן, לתת לו איזשהו שדרוג, אוקיי? עכשיו, תגידו, רגע,
שדרוג הכוונה, שדרוג
בבית של ההבטחה.
כן, ההבטחתי.
בסדר? ואז זה אומר שאתה ואני, שאנחנו אין לנו אנומליות, נוכל להגיע לשדה ולמעשה לעשות סוג של מעבר יותר חלק. אוקיי? זה לא אומר שלא יבדקו אותנו, זה אומר שרמת הבדיקה שלנו תהיה נמוכה יותר.
כלומר, זה לא רק שזה יאתר טרוריסטים, אלא זה גם יוכל להגיד, האדם הזה והזה שעכשיו הזמין שנה מראש, וחיפש מלון, ובדק, וניסה לשדרג תערוכה, וניסה לחפש עוד טיסה וכן, הסיכוי שהוא טרוריסט מאוד מאוד נמוך, אותו תבדקו פחות.
בדיוק. שפה אנחנו מדברים בהחלט על ניהול סיכונים. כלומר, זה לא מערכת שיודעת להגיד בינארית, 1-0, טרוריסט, לא טרוריסט.
אבל מראש הכל ניהול סיכונים. ברור. כל ההבטחה ניהול סיכונים.
אגב, למה לא לעשות זה גם בשדה? למה לא בשדה לראות מי האנשים שמסתכלים על ההבטחה?
זה השלב הבא. היום אנחנו מדברים על, אם דיברנו פעם על וידאו אנליטיקס, היום כבר המערכות הרבה יותר חכמות. אתה יודע להגיד, בוידאו אנליטיקס היינו יודעים להגיד, תגיד לי כל בן אדם שעומד בנקודה הספציפית הזאת, יותר מ-10 שניות, אני רוצה להציף את הדבר הזה, אוקיי? היום מערכות יותר חכמות. היום אתה יכול להגיד, לעבוד על קבוצות של אנשים ולהגיד, אוקיי, בן אדם שנכנס היום לשדה תעופה, תייר, מה עושה? הרי הוא לא עומד ומתחיל לחפש את עצמו. הוא יודע שהוא צריך להגיע לדלפקים של חברת תעופה X, הוא יותר רגוע, הוא מתנהל אולי בצורה יותר רגועה, הוא יעבור
בקצב
בטיות.
מסוים.
יפה, אנחנו פולט. צריכים לבחון את כל הדברים האלה שבחנו באתר אינטרנט, אוקיי? ולהגיד, אוקיי, מה המאפיינים של אדם נורמטיבי שמגיע לשדה תעופה? ואז לחפש שוב את האנומליות, האנומליות האלה כל היום, כל מערכת וידאו שיש לה אינטליגנציה מלאכותית, יודעת לחפש את הדברים ולהציף, יושבים בחפק אנשי הבטחה, בסדר? חפקיסטים, אנשים שמוכשרים לזה ויודעים להגיד, אוקיי, בנקודה X עומד בן אדם, חולצה שחורה, שימו לב, קרחת, קפץ משהו. ולהפנות אליו, למעשה תשומת הלב ההבטחתית הנדרשת, בעוד שמאחרים, זה בסדר, תמשיכו מה שנקרא
כרצות. מה עוד שיש לנו המון מערכות היום שיודעות לזהות סטרס, לדוגמה.
נכון.
ואז אם מישהו בא לפוצץ את עצמו, בוא נניח שהוא יהיה קצת יותר לחוץ.
נכון, אתה מדבר על סטרס, אתה מדבר על חום גוף, אתה מדבר בכלל בשלבים הבאים על מדדי גוף. זאת אומרת, אם היום אני מחפש עליך, היום השערים, שערי גילוי מתכות, מה שכולם חושבים שהם עוברים דרך שער גילוי מתכות, למעשה זה שער מילימטרי. בסדר, השער המילימטרי בנושא, בניגוד לשער גילוי מתכות, שאני אומר, כן, יש עליך מתכת. עכשיו יש עליך מתכת, בוא תעבור הצידה, ויבוא איזה בודק נחמד או לא נחמד, ויתחיל לחפש לך על כל הגוף, כל להוריד לך את הנעיים של למצוא את אותה מתכת שיש לך על הגוף, שברוב המקרים כנראה שכחת איזה מטבע בכיס, אוקיי? היום השערים הם הרבה יותר חכמים, הם יודעים להגיד בדיוק איפה זה נמצא, הם יודעים להגיד באיזה מקום, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולתקור באמת בכיס את המטבע של הקווטר או של 10 אגורות ששכחת.
כשאני עובר היום בשדה תעופה רמון, דרך גלאי מתכות, הגלאי מתכות יודע להגיד איפה הייתה המתכת?
לא בכל שדה תעופה זה קיים. אגב, זה אחד הדברים שלא מפרסמים, אוקיי? לא אומרים איפה זה נמצא ואיפה לא, אבל יש שדות תעופה בעולם שהם, יש בהם כן, שערים כאלה. המשמעות של השערים האלה בסופו של דבר הבטחתית היא לא דרמטית, כי בסוף גם שער טיפש, אני קורא לו, שאומר שיש עליך מתכת, יגרום לזה שאתה תלך הצידה ומישהו יבדוק אותך.
כן, אבל זה מקל על הבדיקה.
נכון, בדיוק. הרעיון של להשקיע כל כך הרבה כסף בטכנולוגיות האלה, זה פשוט להעביר יותר אנשים בזמן יותר קצר.
אבל צריך להבין שזה חלק מחוויית הטיסה, זאת אומרת, זה שווה כסף הדבר
לגמרי,
הזה.
לגמרי,
לגמרי. אם אני צריך להגיע שעתיים לפני טיסה, או שעה, או חצי שעה, זה משנה מאוד חוויית הטיסה, גם זמן שווה כסף לאנשי עסקים.
נכון. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, שהיית מגיע לעומדת הבידוק הזאת, אומרים לך, תוריד את כל המתכות, ואז אתה עומד, אתה רואה אנשים ממש מתפשטים, משקפיים ושעון וחגורה ונעליים, ומגיעים כמעט עירום ועירייה לשאר...
אני טסתי לפני שבועיים, זה היה אותו דבר. הורדנו את החגורה והורדנו את הכל, הורדנו.
היום אזורי הבידוק החכמים לא דורשים שתוריד, כי הם יודעים להתייחס לזה, הם יודעים לסכום מתכות, והם יודעים להגיד גם באיזשהו מקום, יש לך מתכת שהיא לא רלוונטית, זאת אומרת חגורה זה רלוונטי, אבל מעבר לזה, אוקיי, מה יש לך עוד? שערים יותר חכמים, אגב, למה ששדה תעופה ישקיע כסף בלעשות את זה? יכול לבוא שדה תעופה ולהגיד, חבר'ה, אצלי כן, תבוא שעתיים לפני, ווואלה, פחות נעים. אני אין לי מיליונים עכשיו להשקיע בדבר הזה.
לא, אמרנו, כי מה שאמרת, כי זמן שווה כסף.
יש פה גם נושא של רגולציה. הרגולציה היא קריטית בעולם הזה. זאת אומרת, ארגוני התעופה העולמיים מובילים לרגולציה בשדות תעופה, והם לפעמים גם אומרים, חברים, אגב, מי שעשה את זה יפה מאוד, מי שהתחיל בזה, אמריקאים. אמריקאים אמרו, חברים, אם אתם לא תעמדו ברגולציה שלנו, אתם לא תטוסו לארצות הברית. זאת אומרת, חברת תעופה שרוצה לטוס לארצות הברית, ולא מעניין אותי מאיפה זה. זה יכול להיות אפריקה, זה יכול להיות הודו, זה יכול להיות רוסיה, זה יכול להיות אירופה וישראל. אתם צריכים לעמוד ברגולציה. סתם דוגמה, ה-TSA החליט שאי אפשר לעלות עם נוזלים לטיסה. אם הייתם באים לנמל תעופה בן גוריון, שהוא נמל תעופה מאוד מובטח ומאוד מתקדם, הייתם רואים שבטיסות לארצות הברית עומדת דיילת של חברת התעופה לפני עלייה למטוס ומוציאה לך את הנוזלים. למה? כי זה מה שהאמריקאים הנחו. הרגולציה האמריקאית קבעה שזה מה שהולך להיות. TSA זה מה שהוא קבע, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל על שדה תעופה בעולם, שארל דה גול, אוקיי? שדה תעופה גדול, רגולטורית, אם יש גוף רגולטורי חזק שאומר לו, אתה צריך לעשות XYZ, הוא יוציא את המיליונים וישים אותם על הבטחה. ואם זה לא קיים, כמו שדה תעופה, נגיד, תחנה עונתית כזאת בגרנובל, שבאים לעשות שם סקי, לא תמצא שם טכנולוגיות מתקדמות, אבל תמצא שם אנשים שמגיעים שעתיים וחצי לפני הטיסה ועוברים בידוק כמו בשנות ה-80.
דדי, אני רוצה רגע לקחת מעולם התעופה שבעיניי הוא פשוט מרתק, והתקוות שלי שמתישהו אני באמת אוכל להגיע ולרוץ לתוך המטוס, לבכלל הבטחה פנים ארצית, שזה תחום שאתה מתעסק איתו לא מעט. אני אתחיל בשאלה הכי קנטרנית ובנאלית, אבל עד מתי יבוא שומר בקניון ויעשה לי במתחום המטופה של ה-50 שקל ויבדוק לי חום?
הוא יעשה את זה כל זמן שהגוף הרגולטורי אמר שזה מה שצריך לעשות. בסופו של דבר יושב גוף רגולטורי, במקרה של הקניונים ומשטרת ישראל, ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לספק X הבטחה בקניונים. למה? כי יש שם ריכוזי קהל, אוקיי? עכשיו תבוא תגיד שנייה, יש לנו הרי טכנולוגיות, הן קיימות, אבל האם אתה גורם לקניון להשקיע, אפשר להגיד, מיליונים של שקלים בהבטחת הקניון, שכמובן הוא יהפוך אותו לגוף לא רווחי, והקניון יגיד, חבר'ה, אתם גמרתם לי את הרצון בכלל
להיות קניון,
או להתקיים. ואז המשטרה בא ואומרת וקובעת תקנים, שהם תקנים מאוד מאוד בסיסיים, תקנים בעיקר של נראות, על מנת לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו עושים את המינימום הנדרש.
זה ממש נראות, זה שומר במשכורת מינימום עם מתחום
בחמש שקל. יותר מזה, אם היית אומר שאותו שומר בקניון הוא איש שהוכשר והוא שמח, והוא באמת ברמה גבוהה והוא יכול לפתור אירוע, הייתי אומר, חוואל, אניחה. אבל כולם מבינים שזה מישהו שנועד בעיקר להרתעה.
עובד קבלן.
עובד קבלן, הם עובדים לצערי, כן? עובדים מאוד מאוד קשה, ליבי עליהם, על החבר'ה האלה. הם עושים עבודה מאוד סיזיפית, הם זוכים גם לצערי למטר של בוז וחוסר שיתוף פעולה מהאזרח הפשוט, שבאמת אין לו סבלנות עכשיו שימדדו לו חום או שיפשפשו לו בתיק, אבל מצד שני, זה העולם שאנחנו חיים.
אבל זה העולם, לא העולם שאנחנו הולכים לחיות פה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על דברים שנמצאים בקנה, אתה יכול להגיד לנו טיפ-טיפה על עולם של הבטחה בתוך ערים חכמות לדוגמה?
תראה, הנושא של ערים חכמות, שוב פעם, הוא נושא שעובד חזק מאוד היום. חברות סטארט-אפ גדולות מאוד מנסות לפצח את הגנום הזה שנקרא עיר חכמה. רוצים להגיע לשם, רוצים ללכת לשם. אגב, לא מעט ערים בעולם יש להם התחלה של עיר חכמה, זאת אומרת, זה כל מיני מערכות ניטור כאלה ואחרות, זה לא הופך אותם.
בישראל עכשיו יש ניסוי של רמזורים חכמים.
יש רמזורים חכמים ויש מצלמות חכמות, ואם אתה מסתכל היום על פריסת המצלמות הרשמיות והלא רשמיות בכל עיר, זה פריסה מטורפת.
ויש לזה היבטים שזה יכול לסייע באבטחה?
אפשר שנייה דוגמאות רגע? מה זאת אומרת? פריסת מצלמות רגע, תרחיב.
היום שאתה מסתכל, קח את תל אביב. בתל אביב פרוסות מאות או אלפי מצלמות שמוניציפליות, זאת אומרת שהעירייה פרסה אותם או המשטרה פרסה אותם בצמתים, בנקודות מפתח, בטיילת. אני, שאני...
לא מצלמות מהירות.
לא, שאני אוהב לגלוש למשל, אני איפה שאני יוצא לים, מסתכל על מצלמות חוף של עיריית תל אביב, שנותנות לי באינטרנט את מצב החוף, אני רואה גם צילום של הגלים. זאת אומרת, אני לא יוצא מהבית אם אני רואה גלים בים. זאת אומרת, זה דבר בסיסי. אז תיקחו את המצלמות האלה היום למקומות שיש בהם ריכוזי קהל, תלכו רגע למקום של אינטליגנציה מלאכותית שדיברנו עליו קודם, ואתה אומר עכשיו, אני רוצה שבכל מקום שאני רואה אנשים רצים, ריכוז אנשים רצים, כמובן שזה לא בספורטק או מקום שעושים ספורט, קח את אבן גבירול בתל אביב. אם אני רואה אנשים רצים, אני רוצה להקפיץ אירוע. אוקיי, אנשים לא רצים סתם.
ואז המחשב אוטומטית מקפיץ אירוע עוד לפני שמישהו דיווח.
יושב עכשיו חפק של עיר חכמה, אוקיי? והמחשב מקפיץ לו אירועים חריגים. מה זה אירועים חריגים?
מכות.
מכות, מה תראה במכות? תראה המולה, תראה התקהלות. המצלמה יודעת לנטר את זה, בום, להקפיץ אירוע, ובאופן אוטומטי גם לשלוח דיווח ליחידת שטח, שתגיע במהירויות הרבה יותר גבוהות. אוקיי? אתה לא כבר תלוי באותו אזרח שומרוני טוב שמתקשר למשטרה ואומר,
ואפילו עם כל יחידות השטח ממוקנות, יכולה לשלוח ליחידת הקרובה ביותר. כאילו, אוטומטית.
עכשיו, תלכו למקום של עומסי תנועה. הרי עומסי תנועה זה אחד הדברים הכי נוראים שיש בערים היום. אז אתה יודע להגיד שבציר שיש בו עומס תנועה, אגב, זה טכנולוגיה קיימת, תפתח היום Waze, בלי לכתוב לאן אתה רוצה לנסוע, גוגל מאפס, הוא יודע להראות לך בצבע אדום מקומות שיש עומסי תנועה, בין אם זה מדיווח שאנשים מדווחים, או בין אם זה עכשיו שתשים גלאים או מכשירים או, או פסי לחץ על הכביש, שאומר לך שאם מנקודה X על נקודה Y, יש עומס, אני רוצה לקבל דיווח, כן. זה אומר שצריך טיפול. מה זה אומר טיפול? הטיפול יכול להיות טכנולוגי, שדרך חפק אני מזרים תנועה, או לשלוח יחידה לשטח.
ומעבר לזה, את כל הנושא של רחפנים. זאת אומרת, ברגע שאני יודע שיש לי נקודה שיש לי באירוע, בין אם זה אגב גם מכות, או גם אירוע כמובן טרור, אני יכול בלחיצה של כפתור להזניק 5-6 רחפנים שבאים ובעצם מכסים את האזור.
אני מדמיין את הרחפן עם רמקול כזה. ניסים, תפסיק. ניסים, עזוב אותו.
אגב, רחפנים רמקולים הם מאוד אפקטיביים בלחימה בפשע. מהבחינה הזאת היא שברגע שעבריין יודע שצופים בו, יודע שהוא מוקלט ומרגיש את זה, ההתנהגות שלו משתנה.
ברור.
אגב, אם אנחנו מדברים על עולם העתיד, אז רחפנים זה עולם העתיד. בכל תחום. בסדר? גם בתחום הטרור דרך אגב. מאוד מאוד מטריד את ארגוני ההבטחה בעולם, ההתמודדות עם רחפן. שהיום הרחפנים התחילו במקום, אפשר להגיד... של פן. רוב האנשים שמחזיקים רחפן בבית, זה סתם של צלם ב-4K את התמרצים בפרקוס.
כן, יש לי כבר ביקש להם, אולי את 4 שלו מתנה רחפן.
אבל כשאתה מסתכל על הפלטפורמה הזאת ומה היא יודעת לייצר, היא יודעת לייצר הרבה מאוד יתרונות מחד והרבה מאוד בעיות מצד שני, בטח בסביבה עירונית. כשאתה מסתכל היום מי יכול להטיס רחפן, או אם דיברנו מקודם על שדה תעופה, תשיבו, רחפן בשטח אווירי של שדה תעופה.
פחד אלוהים.
אירוע רע מאוד.
כן, עוד יותר אירוע רע אם הוא רחפן בשטח של אצטדיון.
בכל מקום שאתה יודע להגיד שיש בו יכולת פגיעה, זה אירוע רע. היכולת שלך לנטר היום את המפעיל הרחפן ולנטרל את ההפעלה היא יכולת מוגבלת.
מצד שני, גם בצד של ההבטחה, הרחפן הוא פוטנציאל עצום.
עצום. משתמשים בו דרך אגב. היום, אם תלך לכל אירוע המוני, אתה תראה הפעלה של רחפנים מסיבית.
נכון,
בשביל לשלוט על האירוע.
ממש בהתחלה של הדבר הזה, כי לדוגמה רחפנים שיודעים לעלות לאוויר ולהוריד מחבל, לחסל מחבל, זה משהו שעוד ממש בקנה, יש כמה חברות שמפתחות את זה.
יש, יצא לי לראות סרטון תדמית של חברה כזאת שמשתמשת ברחפנים, והיא גם נותנת את האופציה הרעה של הרחפנים, ובאופציה הרעה היא אופציה צבאית כמובן, של רחפנים שמצוידים עם מצלמות, שהמצלמות האלה יודעים לעשות הרכשה או ביומטרית או של פנים ולזהות אובייקט, ואז אתה שולח, אתה לא שולח רחפן אחד, אתה שולח צי של 50 רחפנים, שעל כל אחד מהם יש מספר גרמים של חומר נפץ, בסדר? וזה רמה, זה רמת מדינה, כן? זה לא רמה של מישהו שיושב בבית. ואתה למעשה עושה סיכול ממוקד, או מנטרל טרוריסט בנקודה X, בלי איום בכלל על כוח אדם, בלי איום למטוסים, עם עלות יחסית נמוכה, כי אם יפילו לך רחפנים, אז נפלו רחפנים, אבל בסופו של דבר הרחפן הזה יודע להגיע לנקודת קצה, ולפגוע במי שצריך.
כלומר, הרחפן יודע לזהות פנים מסוימות.
הרחפן לא יודע לזהות, הרחפן יודע לצלם את הפנים, והמוח שיושב מאחורה אומר
לרחפן... האדם שמאחוריו מכוון אותו לאדם. כלומר, הרחפן והמערכת יודעים לזהות אדם ספציפי ולהיצמד אליו ולהתפוצץ עליו.
עכשיו, קח את זה לעולם של סדר ציבורי. דיברת על אצטדיון כדורגל. אם אני יודע עכשיו לדוגמה, יש לי מספר אוהדי כדורגל, אלימים, בעייתים, או אפילו שקיבלו איזשהו צו הרחקה ממגרשי ספורט בגלל שהשתתפו באירוע אלים. אוקיי? אם אני יכול לעלות 10-15 רחפנים בתוך כדי הכניסה לאצטדיון, או אפילו להציב מצלמות חכמות בכניסה לאצטדיון שעושות זיהוי פנים, ואותם אנשים נמצאים בסוג של בלקליסט, בסדר? אני יודע לבוא ולהגיד, עצור, אתה בבלקליסט, אתה לא נכנס. ולאתר אותך אפילו אולי במבואה של האצטדיון, עוד לפני שנכנסת בכלל ליציע. שוב פעם אני חוזר לעולם התקציב. בעולם התקציב אנחנו חייבים להבין שהדברים האלה מאוד מאוד יקרים. ובסוף צריך לשאול את השאלה, מי משלם על זה? כי אם עכשיו אתה מצפה שאותה אגודת ספורט תשלם על הדבר הזה, לא יקרה. זה דברים שמדינה, לא קשור אם זה ישראל או מדינה אחרת, צריכה או רוצה לשלם ויכולה גם. אוקיי? ואז אני אכניס אתכם בכלל לשיקול לתקציב.
ודדי, אתה יודע, אנחנו יושבים פה ומדברים על הבטחה ועל תחומים שאתה מומחה בהם ועל העתיד שלהם, אבל אתה גם באופן אישי עברת סיפור לא פשוט, מיוחד, מורכב במצרים, בזמן ההפגנות שהפילו את מובארק.
נכון. התמזל או יתרה מזלי, אני לא יודע להגיד עדיין זה התמזל או יתרה מזלי, אבל הייתי קצין הביטחון של השגרירות, בתקופה שהחל שמה, מה שנקרא אביב הערבי, שאז לא ידענו שהוא אביב ערבי, אבל התחילו
אולי אפשר להגיד החורף הקודר.
היום יודעים שהוא בכלל לא אביב.
זה החורף הקודר, ב-25 לינואר 2011, התחילה פשוט.
זה תפקיד מורכב להיות שם.
התפקיד הוא מורכב גם בלי הפיכה, מאוד מורכב, אבל עם ההפיכה הגענו שם באמת למצבי קיצון, שלא דמיינתי, לא האמנתי באף אחד. כשאתה הולך ברחוב מוקף במאות אנשים זועמים, אלימים, כולם מחזיקים ביד סוג של נשק קר, גרזנים, סכינים, ואתה בתוכם, אתה מסתובב בתוכם כי אין לך ברירה, ואתה מוצא את עצמך
זאת אומרת, אם יודעים שאתה ישראלי, ברגע הזה אתה מת.
אם יודעים שאתה ישראלי, אתה מת, כן, אתה מת.
אז אתה הולך שם ולא יודעים שאתה ישראלי.
אני משתדל שלא ידעו שאני ישראלי, אני שומר על איזשהו סיפור כיסוי מאוד מאוד פשוט, אבל שמחזיק. ואני כל הזמן בלב חרד למצב שמישהו יסתכל עליי ויגיד לי אני מכיר אותך, מה שקרה בסופו של דבר, אבל למזלי הוא עזר לנו בסופו של דבר והציל אותנו, אפשר להגיד.
זה הייתה הסתערות על השגרירות?
הייתה, ההסתערות של השגרירות קרתה מספר פעמים.
כמה פעמים הסתערו על השגרירות?
כן.
ברמת מה, אלפי אנשים?
אלפים, אלפים. שהמפורסמת בהם, מה שהיה בספטמבר 2011, ששם באמת הצליחו גם לפרוץ פנימה, ופינו את השגרירות, ומאז, אגב, אין לנו שגרירות במצרים, זאת אומרת, יש צוות, יש שגריר, אבל אין שגרירות, שזה אירוע, אפשר להגיד, אירוע קיצוני בעולם החוץ, בעולם הדיפלומטי, או הבטחה הדיפלומטית.
כן, שאתה לא מצליח לקיים שגרירות בטוחה בארץ שאתה בשלום איתה.
שאתה לא מצליח לקיים, ואתה בבעיה, ואתה למעשה נתון לחסדיהם של אלפי מפגינים זועמים שלא רוצים סתם לפרוץ, הם לא רוצים סתם לדבר איתך, והם לא רוצים סתם להרוס, הם רוצים לפרוץ בשביל לעשות בך לינץ'.
איך מנעתם את זה שיהיה לינץ'? הרי אם פרצו לשגרירות, זה ממש סכנת נפשות.
מנענו את זה על ידי, קודם כל, הכנה מאוד מאוד מדוקדקת של מה יש מסביב. זאת אומרת, איך אנחנו מצמצמים את היכולת של לפרוץ פנימה בזמן נתון, שלא יצא מצב שפורצים לי בזמן נתון מאות אנשים מכל מקום, אלא אם יפציחו לפרוץ איזה צוהר או חלון קטן, משם ייכנסו כל פעם אבל יתפטפו פנימה, פעם אחת. פעם שנייה עם הרבה מאוד אימונים, הרבה מאוד תרגולות של מה מותר ומה אסור. מותר ואסור זה דבר מאוד פשוט, זאת אומרת, היה ברור לכולם שאם יורים במפגין, כי הוא מאיים עליך. הוא בא לזרוק עליך בקבוק תבערה למשל. אם אתה יורה בו, שזה בסדר לפי הוראות פתיחה באש הצהליות, כן? או אתה לא תצא משם בחיים. זאת אומרת, ההמון לא ייתן לך לצאת בחיים בידיעה שאתה הרגת מצרי ופגעת במצרי.
אבל איך אתה מחלץ מתוך שגרירות שפרצו לתוכה?
השתמשו שם בכלים, לואו-טק זה הייטק לעומת מה שהשתמשו שם. זאת אומרת, זה מים רותחים, זה חומרי ניקוי, זה שמן, זה מטפים, זה מה שהשתמשו, זה היה נשק.
אתם ממש יריתם מים רותחים והמצרים שם לא עוזרים לכם?
המצרים בשלבים האלה לא עזרו, עד השלב באמת שהזרוע המדינית הצליחה להפעיל את הכוחות המצרים.
תן לי להבין, אתה לבד בשגרירות?
לא.
אין כוחות מצרים שעוזרים לך?
קודם כל, באירוע הספציפי הזה בספטמבר, אני לא הייתי בשגרירות, אבל מי שהיה בשגרירות זה שישה אנשים ישראלים, שנלחמים על החיים שלהם, באמצעים לא אמצעים, למרות שיש להם נשק חם. אבל הם יודעים ששימוש בנשק החם יוביל בהכרח לזה שהם לא יצאו בחיים מתוך השגרירות.
וככה הם הצליחו לעצור מאות מפגינים עם מים ו...
לחימה פרוביזורית, אני קורא לה, מאולתרת, שהתכוננו אליה, כן? היה להם את כל האמצעים האלה, והם ידעו שזה מה שהם הולכים לעשות, והיינו נתונים בצורה חד-ערכית לחסדיהם של המצרים. זאת אומרת, ברגע שהמצרים החליטו שהם אפקטיביים, הם הצליחו להשתלט על האירוע, אבל לקח להם כמה שעות, מאוד שעות, מאוד מאוד מותחות ומאוד מאוד, אפשר להגיד דרמטיות, שלא היה בטוח שהחבר'ה יצאו שם בחיים.
והחבר'ה שלך, כמה שישה אנשים מחזיקים מול מאות אנשים.
שישה אנשים שלך, או כל, בשוק כל השגרירות?
לא, לא, שישה אנשים שלי, שכל שאר השגרירות עוסקת בפינוי וחילוץ מהשכונת מגורים לכיוון שדה התעופה בשביל
לברוח. אגב, אם פרצו שם, לקחו דברים שאתה רוצה שיקחו, שזה...
שהם פרצו כבר, הם פרצו למקום שהוא לא, נקרא לו בלמסי, הוא לא ממודר. זאת אומרת, ידענו גם ששם אנחנו יכולים לנתב אותם, הם הרסו את כל מה שהם ראו. הפחד הכי גדול היה שהם ישרפו את המקום הזה, כי הם בדרך כלל הם שרפו.
אבל למה, למה זה פחד?
כי ברגע שהם שורפים אותך, אתה לא יוצא. זאת אומרת, אין לך איך למלט משם. אם הדליקו...
כלומר, אם היו מדליקים שם אש, השישה חבר'ה שלך היו יוצאים מתים.
כן, בין אם זה משאיפת השן, או בין אם זה מהשריפה עצמה, אבל למזלנו הם הצליחו לשרוף דברים, אבל הם זרקו אותם מהחלון. זאת אומרת, שרפו ניירת וזרקו אותם מהחלון, הם לא הבהירו את המבנה. וזה היה מזל גדול.
וואלה, זה פשוט, אתה יודע, הסיפור שאתה מספר הוא לא יאמן. זאת אומרת, אתה מספר על שישה חבר'ה עם גבורה מטורפת. אני לא יכול לדמיין את עצמי בסיטואציה מול מאות אנשים נאבק בהם.
הסיטואציה היא מטורפת, ואני יכול להגיד באמת בכנות שמה שהכין אותנו לסיטואציה הזאת, זה היה חודשים שעברנו סיטואציות אולי לא דומות בסדר גודל, אבל מאוד 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 קיצוניות, שבנו איזשהו יכולת להתמודד עם כזה אירוע. כי אם האירוע הזה היה קורה בהפתעה, בלי הכנה, אני חושב שהתוצאות שלו היו אחרות. אבל בגלל שהתחלנו את הרצף אירועים הזה עוד בינואר באותה שנה, והתקדמנו מאירוע לאירוע, כולל ניסיונות פריצה פנימה, ועשינו איזשהם מיגונים, אפשר להגיד אפילו מאולתרים בתוך השגרירות, בשביל להתמודד עם אותו המון אלים. זה לא תוקפים, זה לא טרוריסטים, זה המון אלים. פשוט זה הספסוף שמנסה לרוץ פנימה. אני חושב שזה מה שעזר להם בסופו של דבר להתמודד. כמובן שבמקביל תפקוד עילאי ואופטימלי שלהם, כי אם היה שם אגב מישהו שהוא קצת אולי לא קרוח, או אולי נלחץ מהסיטואציה, והיה מגיב שונה.
כולם היו מתים.
הם היו, לא היו יוצאים בחיים.
תגיד, ולא הצלחנו בכל, אני יודע שזה לא עזר, אבל לא הצלחנו בכל האירוע הארוך חודשים הזה, נראה, ספטמבר, זה התחיל בינואר, לייצר תאום מספיק טוב מול השלטון המצרי, שיחד, כמו שאתה אומר, למנוע את כל האירוע.
אז זו תולדה של מדינה שעוברת הפיכה, והשלטון שם מתרסק.
כן, השלטון נוסף בעצמו ולא בך.
אפשר לגזור מזה את המשמעויות שהתאום הוא לא רק מול השגרירות. התאום הוא גם תאום צבאי, הוא תאום מדיני, הוא תאום דיפלומטי, אם תרצה לקרוא לו. מי ששלט במצרים היה הרמטכ"ל, טנטאווי. שאתה שם צבא בשלטון של מדינה, במיוחד מדינה כמו מצרים, שהיא מדינה חזקה. בסדר? והייתה יציבה עד לאותם שנים מאוד, והכל שם התפרק. ברור לך שגם אם יש לך תאום, היכולת של אותה מדינה לפעול בתוך אנרכיה שנוצרה שם, היא יכולת מאוד מוגבלת.
תגיד, ולמה לא פינו את כל הצוות?
שאלה מאוד מאוד מורכבת, שאני חושב שאין לה תשובה חד ערכית. זאת אומרת, הפינוי היה נדרש מבחינתי, אני ביקשתי לא פעם ולא פעמיים להתפנות משם.
ממצרים בכלל.
ממצרים בכלל.
כלומר, אתה אמרת, חבר'ה, יש פה סכנה אמיתית לחיי אדם.
אני כמי שאחראי לא יכול להבטיח שהם חיים.
זה היה מאבק יומיומי שלי להתפנות משם. מצד שני, באינטרסים הלאומיים של ישראל, האינטרסים יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אם תסתכל על יחסי ישראל-מצרים, היכולת שלך לצאת ממצרים ולהשאיר את זה כאירוע שהוא אירוע נקודתי, יכולת מוגבלת. פינוי של דיפלומטים או סגל דיפלומטי ממצרים היה מוביל בהכרח לפגיעה ביחסי ישראל מצרים, ולפי דעתי משרד החוץ זה הקו שהוא נקט בו. זאת אומרת, בוא ננהל סיכון, נשאר שם, אבל לא נפגע ברגישות הזאת שבין ישראל למצרים.
ושם היו אמצעים מיוחדים, טכנולוגיים שאפשרו... דיברת איתנו בשיחה המקדימה על אמצעים של כל שהיה לכם שם. אתה יכול לתת את הדוגמה הזאת?
רוב האמצעים שהיו לנו הם אמצעים מולתרים שאנחנו בעבודת כפיים התקנו אותם. אני מדבר איתך על ריתוחים, אני מדבר איתך על סורגים, אני מדבר איתך על גדרות טייל בתוך השגרירות, ואני מדבר איתך על רהיטים שמונחים על דלתות. זאת אומרת, זה ממש הפכנו את השגרירות ליד מבוצר, אבל לא, זאת אומרת, אני לא יכול לקרוא לזה לואו-טק אפילו. זה מסגר שמגיע ומרתך כל דבר שהוא רק יכול.
זה שולחן שעומד על הצד
בזה. מצד שני, באמצעים הטכנולוגיים שהיו קיימים אז בעולם הזה של הבטחה דיפלומטית, לא היה יותר מדי אמצעים. אחד הדברים שאני יצא לי לעשות זה לשבת עם האמריקאים בקבוצות עבודה, כי האמריקאים כמה חודשים אחר מכן חטפו אירוע די דומה, אבל יותר קיצוני, בבנגזי. הייתה תקיפה למתחם של המגורים שם של השגריר בבנגזי, בלוב, והשגריר שם מת. השגריר מת ועוד מספר...
הצליחו להרוג את השגריר?
הצליחו להרוג אותו, שהוא מת אגב משאיפת השן. הם הבהירו את המבנה, שם התקיפה הייתה תקיפה אלימה, זאת אומרת, מדבר איתך על מרגמות, על RPG, על ירי, ממש תקיפה אלימה.
תקיפה צבאית.
אפשר להגיד צבאי, על ידי גורמים מיליטנטיים כאלה ואחרים. וישבתי עם האמריקאים בקבוצת עבודה, וחיפשנו באמת את הטכנולוגיות שיוכלו לעזור. ויש לא מעט טכנולוגיות קיימות היום, אבל אם נלך שוב פעם לעובר, ראינו מה קרה בבגדד לפני מספר חודשים, שהגיעו מפגינים לשגרירות האמריקאית בבגדד, וצרו על השגרירות, לא הופעלה שם יותר מדי טכנולוגיה. זאת אומרת, בסופו של דבר, זו אותה חומה, זו אותה מצלמות, זו אותם אמצעים.
גז ודמיע.
כן, אותם אמצעים פיזיים. כדורי
גומי. אבל
אתה דיברת על אמצעי של כל שהפעלת.
נכון, היום משתמשים. אני הפעלתי רמקולים מאוד מאוד חזקים, שישבו במסדרון, במבואת כניסה. אני לתומי חשבתי שאני שמעתי את הצפצוף באוזניים, אני התקפלתי מהרעש, שעשינו את הבדיקות.
ממש פיזית התקפלת?
זה כואב. זה כואב, כמו שמישהו צועק לך באוזן, בתדר מאוד מאוד חד. אני חשבתי שזה יעשה משהו. כנראה שזה עובד בשגרה על מישהו שלא מוכן ונחוש, וכנראה שאתה באירוע, אפשר לקרוא לו אירוע לחימה, הדבר הזה באמת לא מייצר איזושהי
300, עם לב 300 ואדרנלין שזה, אתה לא
כנראה זה לא עבד, אבל אני יודע להגיד היום, יש היום חברות שמתמחות בייצור של, כמו נקרא לזה, תותחי סאונד, שמייצרים תדר מאוד 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 בעייתי לשמיעה, שגורם לך לאובדן חוסר שיווי, לחוסר שיווי משקל, לבחילות, להקאות, לממש אתה נופל מהרגליים.
איפה לדוגמה מפעילים את זה היום?
משתמשים בזה היום, אני יודע להגיד שמשתמשים בזה בוודאות, באוניות שעוברות בנתיב, שעובר ליד סומליה, שבו יש אנשים שתוקפים, פיראטים שתוקפים ספינות, אז לפני שאתה מפעיל נשק חם על אותם פיראטים, אתה משתמש בדבר הזה. אני יכול להגיד לך גם שהרבה פעמים זה לא עובד, כי זה יוצר איזשהו תעלה, תעלת סאונד מאוד מאוד ממוקדת, וזה בשטח פתוח, מה שמקטין את, את האיכות של הדבר הזה. מצד שני, יש גם בהפגנות שהשתמשו בזה, אבל צריך זה מאוד מאוד מקביל להפעלת כוח שהיא כוח אלימה. זאת אומרת, זה מכשיר שהוא אלים. אולם אתה לא רואה דם ואתה לא רואה פציעה, אבל הוא הולך עם אותו מפגין
כלומר,
שחוטף.
כלומר, זה אירועים אלימי, לאירועים אלימים, ולא
זה
להפגנות,
כן,
לא יודע, למען בעלי חיים.
שקול להפעלת כוח, אפשר להגיד, רצינית כנגד מפגינים. לא תראה את זה, נגיד, בהפגנות נורמטיביות בתוך מדינות.
בכיכר רבין.
לא תראה את זה בבלפור או בכיכר רבין. בסדר? זה הפעלת כוח, אפשר להגיד, מסיבית. שקיים, אגב, הטכנולוגיה קיים בישראל.
אתה אומר שאתה הולך עם זה אחרי זה עם כאבי ראש שזה הרבה זמן.
זה יכול ללוות אותך, כן. במשך יום שלם, עם כאבי ראש, בחילות, סחרחורות, זה ראש הוא דרמטי.
תורה. סיפרת גם שיש אמצעים שמפעילים על מפגינים בגבול הגדר.
נכון. דיברנו על רחפנים. כבול אז עזר. אנחנו יודעים להגיד שרחפנים זה עולם העתיד, ורחפן שנושא איתו ציוד מסוים, זה באמת פתרון שהוא פתרון אידיאלי. אתה יכול לקרב אותו עד למפגינים בלי להסתכן, ובלי גם ליצור עימות פיזי. אוקיי? אז רחפנים שמטילים חומרי סירחון, בואש, שהם באמת קשים מאוד לשאת אותם.
זה ריח שהוא עד כדי כך קשה לשאת.
זה כימי, בסדר? זה חומרים כימיים שמייצרים ריח שקשה לך מאוד לסבול אותו.
ועושים בזה היום שימוש בעזה?
הוא גם נשאר בטח אחרי זה הרבה זמן, אתה מסכן כזה, אתה אחרי ההפקנה אומר, מה צריך את זה, אתה הולך עם זה אחר כך הביתה?
עושים בזה שימוש על הגדר.
אשתך לא מדברת איתך יומיים?
כמו שאנחנו מבינים, אנחנו רואים את אירועי הגדר, זה לא כלי שנותן לך פתרון של 100%. לא. זאת אומרת, זה עובד על חלק מהאנשים, ואז אתה למעשה מתחיל לדלל את אוכלוסיית הפורעים או המפגינים או המתפרעים על הגדר, אז נגיד, אם רחפן כזה הצלחת להוריד 30%, זה הישג. 30% הלכו אחורה, נשארו חבר'ה...
60% מצריכים לגמרי.
בסוף תמיד יישארו אנשים שיגיעו לך עד הגדר, או ינסו לפרוץ את הגדר, ואז עוד פעם אנחנו מגיעים לעימות הפרונטלי של נשק, של אדם מול אדם, או בהמשך, אני כן רואה הפעלה של רכבים אוטונומיים, שזה גם קיים. יש שם רכבים אוטונומיים שמופעלים מרחוק, שיכולים לעשות כל דבר. גם ברמה של ירי וגם ברמה של הגעה פיזית לנקודה מסוימת, ולתת לך תצפית בעיניים מאותו מקום, או רמקולים, או תותחי סאונד שמורכבים אליהם.
כן, וצהל הוא היום הראשון בעולם שמפעיל מבצעית את הרכבים האלה.
נכון, צהל מפעיל רכבים אוטונומיים. שוב פעם, אני לא יודע להגיד בוודאות מה איכות השימוש בהם, אני כן יודע להגיד שהם מופעלים בתדירות די גבוהה לאורך הגבול.
דדי, אני אגיד לך שזה היה פשוט מרתק לשמוע אותך, וגם אופטימי, כי נשמע שיש לנו ארסנל עתידי של כלים שיהיה הרבה הרבה יותר קשה לבצע פיגועי טרור, ונכון שכמו שאתה נוהג לומר, לא הספקנו להגיע לזה, אבל יש שני הצדדים בונים, כל אחד בונה אחד מול השני, אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש יתרון...
אני בא חמוש עם פקקי אוזניים, זהו, גמרתי אותם.
עדיין יש יתרון של... אלפי מהנדסים שמדינה מארגנת מה שלפעמים לארגון טרור קשה לארגן. נגיד לך הרבה תודה על האופטימיות שיצרת. נגיד גם תודה על הצוות הנפלא שלנו שבזכונו אנחנו יכולים להגיד את הדברים האופטימיים האלה. קודם כל לרבית בן יהודה, אשר על ההפקה. נגיד תודה ליאיר גוטרמן, שאחראי על העריכה של הפודקאסט. נגיד תודה רבה כמובן לקובי קלר, שאנחנו יושבים בתוך האולפן שלו, וגם נגיד תודה לכל הצוות המקסים של רדיו צפון 104.5 FM, תודה רבה, ונגיד לך תודה, תמשיכו לשמור עלינו ולהבטח אותנו.
תודה לכם על ההזמנה.
יום מקסים לכולם.
תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.